הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, שמי אלון נתיב, מייסד עלי שלכת, בית הלוויות הראשון במתכונתו בישראל, בית לוויות הפועל במושגים מקצועיים בינלאומיים. עלי שלכת מטפל בכל הקשור בתחום דרכו האחרונה של אדם, בקבורה, שריפת גופות, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור DNA ועוד שירותים נוספים. הנושא הזה שנקרא מוות או דרכו האחרונה של אדם, הוא נושא שכל אדם נתקל בו לעתים די קרובות. אנחנו פשוט לא שמים לב. פעם ראשונה בעצם שאדם נתקל במושג מוות, בעצם כשהוא מתגייס וחלק מהשאלון שואלים אותו, אוקיי, מי המוטב? ורוב הילדים ששואלים אותם מי המוטב לא שמים לב לשאלה בשאלון ושואלים בכלל מה זה מוטב, וברירת מחדל בדרך כלל שמים את ההורים או בני משפחה אחרים. אנחנו מתקלים בנושא הזה שנקרא מוות בהמשך, בלי להתייחס אליו יותר מדי, אנחנו מקדישים לו קצת זמן בנושא שהתחלנו לעבוד באיזשהו מקום ואנחנו עושים ביטוח חיים. אנחנו עושים אליו יותר לב כשאנחנו לוקחים אחריות על מישהו, כשהתחתנו, כשיש ילדים, וכן חשוב לנו להשאיר פתאום סכום אחר ולקחת אחריות על מה שקורה, או כשאנחנו לוקחים משכנתא והבנק דורש בעצם שיהיה ביטוח חיים לטובת הבנק, שייתן לו הגנה. גם פה דרך אגב אנחנו קצת נבדלים ממה שקורה בעולם המערבי, נגיד באנגליה או בארצות הברית, במרבית המקרים שאתה לוקח את משכנתה, דורשים לך לא רק ביטוח חיים אלא גם צוואה, וחלק מהסעיפים שדורשים לך בצוואה שתהיה, זה גם סעיף שמתייחס לאפוטרופוסות לגבי ילדים, מה שבארץ כמעט לא מטופל, כי ברירת מחדל אנחנו אומרים, אוקיי, אם אני אלך, בת זוגתי תטפל בילדים, ולא לוקחים בחשבון שרגע בתאונת דרכים גם שני ההורים יכולים ללכת, ומה קורה אז עם הילדים, ומי יטפל ומי מונה כאפוטרופוסות. זה חלק מהדברים שהביאו אותנו בכלל לדבר על צוואות, ולמה חשוב בעצם לטפל בנושא מראש בהרבה היבטים. אנחנו בפרק הזה נמשיך את השיחה עם עורך דין רז חג'אג' וננסה להתמקד באמת בסיפורים האישיים שמשפיעים על התהליך. אני חושב שאחד הדברים שבאים מהעולם, מהניסיון שאני חווה, קצת על הנושא של הרגשות וההתמודדות עם אדם הנוטה למות. איך עוברים את השיחה מפן מקצועי לפן רגשי שאנחנו לא יכולים להימלט ממנו ולא יכולים להפסיק לחוות אותו. אני חושב שהחוויה לא מתמקדת רק בשיחה עצמה עם אותו אדם, אלא גם במה אנחנו לוקחים אחר כך הביתה. אז הייתי רוצה קצת שתספר איך אתה מתמודד עם זה.
כן, המפגש עם אדם נוטה למות, מפגש די מורכב. אבל אני יכול להגיד לך שגם מפגשי שיחה על צוואות עם אנשים שלא נוטים למות, שמדברים על מה יעשה לאחר לכתם, אלה גם שיחות מורכבות. ולעיתים אנשים מתקשים לדבר על אותו יום, יום מוות, ומה יקרה ביום הפקודה, ויש גם חשש כזה מלדבר על הנושא עצמו. אז אני, הסיפור שלי עם המוות הוא אני חושב אולי קצת אחר, או אני מגיע ממקום שונה למוות, כי באמת המפגש שלי עם המוות בצבא ועם אובדן חיי אדם בגיל צעיר והתמודדות עם משפחה שכולה וההשלכות של זה, אני קיבלתי למעשה תובנות שיש דברים שהם זמניים בעולם הזה ויש דברים שהם נצחיים. אנחנו זמניים פה. לעומת זאת, המוזיקה שאנחנו מייצרים, או האמנות שאדם עושה, או ספר שאדם כותב, הם מאריכים ימים הרבה אחרינו. כש, כששירתי בצבא, אמנם פגשתי את צחי איתך, שזכיתי שיהיה חבר שלי, חברי לצוות, וצחי היה מוזיקאי מחונן. מוזיקאי מדהים, ניגן לקלידים, ומי שראה את הסרט בופור, הדמות שם של, של צחי מוכרת כזו שנגנה על הקלידים. וכשהשתחררתי מהצבא עם הזיכרון של צחי, אחרי כמה שנים, הרגשתי שהדרך הטובה ביותר להנציח אותו תהיה באמצעות המוזיקה. ועולם ההנצחה הוא עולם רחב, אבל מתוך המוזיקה ומתוך באמת האובדן של צחי קמה להקה בשם תשע נשמות, שמורכבת כולם מלוחמים שחוו אירועים כאלו ואחרים בצבא. ובאמצעות המוזיקה העברנו איזשהו מסר, הדעקה הזו, אני הייתי חלק ממנה, וקמתי אותה, באמת הייתה עבורי התגשמות חלום וסגירת מעגל, ובאמצעותה, באמצעות המוזיקה, קיבלתי כלים להתמודדות עם הסיטואציה הזו שנקלעתי אליה, ובכלל המפגש היומיומי עם הזיכרונות. ואני חוזר לשאלה שלך, לאדם הנוטה למות, איך ניגשים ומה עושים? אז באמת תהיתי מה, איך אני ניגש לנושא הזה, איך מתוך באמת המקום הזה של החולי הקשה לבוא ולדבר עם אדם על על ההוראות שלו ועל על הרכוש שלו, דברים שהם די שטחיים. והתייעצתי עם חברה מאוד טובה שלי, והיא אמרה לי, רז, אתה יודע, תעשה מה שאתה יודע לעשות הכי טוב, תסתכל לו בעיניים ותדבר איתו פשוט, ולא להתייחס לכל מה שקורה מסביב. ולקחתי את ההצעה הזו, וזה מה שעשיתי, וזה מה שאני עושה עד היום. אני לא מתייחס לכל סיפור המסגרת, אלא מסתכל לבן אדם בעיניים ומפתח איתו שיחה רגלה לחלוטין. בדרך כלל משתף אותו קצת במי אני ומה אני, אני לא... זה לא פורמלי, כל המפגש הזה, הוא מפגש מאוד אישי. ומתוך שיחה רגילה לגמרי, שיחה שמתעניינת באמת ברצונות מעבר לרצונות הרכושיים, משם אני מגיע לתובנות ולתשובות שאני מחפש לגבי עריכת הצבא עצמה.
אני חושב שבין השורות, מה שאני מרגיש ושומע ממה שאתה אומר, שאתה גם רואה בזה סוג של תרפיה, אתה בעצם מהווה סוג של אוזן קשבת בנקודה שבה הרבה אנשים מתרחקים וקשה להם להתמודד, ולכן הם לא מגיעים הרבה פעמים להתמודד ולנהל שיחות עם אותו אדם. אתה בעצם משמש שם אוזן קשבת עבורו.
כן, אני בא לשמוע את מה שיש לו לומר ומה שיש לו להשאיר ומה שהוא רוצה לצוות. אני בא להקשיב, ואני לוקח את התפקיד הזה ברצינות ובאחריות מאוד גדולה. אני רואה בזה באמת שליחות וזכות גדולה להיות שם עם אדם בימיו האחרונים, שהמשאב הכי יקר לו זה זמן, והוא בוחר לחלוק את הזמן הזה איתי ולתת לי את ההוראות המאוד מיוחדות שלו לפעמים, ואת הבקשות שיכולות להיות ישמע לפעמים מוזרות, ולתת לו את המילה שלי שכל הרצונות שלו התממשו.
בנושא הזה אני חושב שתמיד יש איזשהו ניואנס שמאוד מאוד קשה, לא יודע אם קשה, אבל קשה לתמרן בינו ובין הזה. מצד אחד אנחנו נמצאים שם הרבה פעמים בצד מאוד מקצועי וצריך להישאר מאוד שקולים ומאוד קרים, ומצד שני הרבה פעמים הסיפור הוא דווקא מאוד טעון ומאוד מורכב, והוא לא תמיד פשוט רק בוא נשאיר רכוש א' לבן ב' ובזה גמרנו את הסיפור, אלא רוצים למלא הרבה מאוד בקשות בתוך התהליך. אחד המקרים שאנחנו למשל לבינו זה מקרה של אדם שקראו לה מאי פלג, והיא נולדה בתור גבר ובחרה, היא בכלל לא רק גבר אלא גבר בעולם חרדי, והיא בחרה לא רק לחזור בשאלה אלא גם לעשות שינוי מין והפכה להיות אישה, וככה חיה את חייה, כאשר היא די הייתה מרוחקת למיטב ידיעתי מכל משפחתה המקורית, שמאוד לא ידעה לקבל את התהליך. באיזשהו שלב היא החליטה שבתום חייה היא תעדיף שגופתה תישרף ולא תיקבר, בוודאי לא בקבורה דתית. כדי למלא את הבקשה הזאת, כדי לוודא שהתהליך הזה קורה, היא באמת נקטה בשורה מאוד ארוכה של פעולות לאורך זמן. זאת אומרת, היא גם פנתה אלינו והזמינה את השירותים מראש, וחתמה על כל התפסים וההסכמים הנלווים לזה, אבל היא גם הכינה צוואה ואפילו תקנה אותה באיזשהו שלב בנושאים אחרים, אבל את הנושא הזה היא השאירה, והיא גם מינתה את העורך דין שעזר לה לכתוב את הצוואה בתור מנהל עיזבון. בתום תהליך, ביום הפקודה, כשהיא נפרדה מן העולם, פתאום בני משפחה החליטו להתנגד לנושא הזה. הם גם היו נחושים מאוד בהתנגדות שלהם לתוך
התהליך. אנחנו מדברים על שריפת הגופה?
כן.
זאת אומרת, ההוראות שלה בצוואה התייחסו לשריפת הגופה?
הם התייחסו לשריפת הגופה, הם התייחסו לזה שהיא חתמה אצלנו על הזמנה, הם התייחסו למה לעשות עם האפר לאחר מכן. זאת אומרת, זה לא רק הייתה פעולת שריפת הגופה, זה גם לגבי הטקס, לגבי מי יהיה בטקס ואיך היא נפרדת, איך אנשים ייפרדו ממנה בעצם, מה לעשות עם האפר לאחר מכן. הייתה שורה ארוכה של הגדרות ופעולות שירדו לפרטי פרטים, זה לא רק הייתה אמירה כללית, אני רוצה שריפת גופה.
זאת אומרת, היא ירדה לפרטי פרטים בכל הקשור לדרך שבה היא רוצה שהגופה שלה תיעלם מן העולם.
שהיא והגופה ייפרדו מן העולם.
כן.
היא הגופה, ובעצם גם מי החברים ואנשים שהיו איתה ייפרדו ממנה. זאת אומרת, זה היה מאוד יסודי ההתייחסות שלה לתוך התהליך הזה. ובני המשפחה שהתנגדו באמת פנו לבית משפט לענייני משפחה, וניסו לטעון טענות שונות ומשונות. בית המשפט לא נתן להם אוזן קשבת, הוא פסק באופן חד משמעי לטובת רצונה של מאי פלג, אבל זה לא נגמר גם בזה, הם הגישו ערעור גם לבית משפט עליון, וניסו לתקוף את הנושא מכל היבט כמעט שרק אפשר היה לתקוף, וגם לדבר על החוקיות של התהליך, וגם על מצבה הנפשי ניסו לרמוז, באמת ניסו לגעת בהרבה מאוד דברים של השלכות רוחב מאוד גדולות, העיקר לנסות למנוע את רצונה האחרון.
למעשה אני מבין שהם ניסו לפסול את הצבא.
הם ניסו לפסול את הצבא לחלוטין, זאת אומרת, עד לרמה של גם לא להכיר בתהליך שינוי מין, שגם הקבורה תעשה תחת השם שאיתו היא נולדה, ולא תחת השם של מאי פלג, שזה השם שהיא בחרה לעצמה כשהיא עשתה שינוי מין. ניסו ממש להחזיר אותה ל...
ואנחנו נתקלים בזה לא מעט, שפעמים היורשים או בני המשפחה מנסים לשנות את רצון הנפטר. ותוך כדי הניסיונות האלה, די כמובן להיכנס לפרטים לגבי סיפורה של מאי פלג, תוך כדי ניסיונותיהם הם הרבה מאוד פעמים מבזים את הנפטר ומנסים לייחס לו דברים שלא לו.
חלק מהטיעונים באמת בעיניי היו לא ראויים שיגידו על אדם לא בחייו, ובטח לא אחרי מותו שהוא לא נמצא שם להגן על עצמו. בסופו של דבר בית המשפט העליון ובהתערבות היועץ המשפטי לממשלה שנתבקש לתת גם חוות דעת על הנושא, פסקו חד משמעית וחד ערכית למלא את צוואתה ככתבה, כלשונה וכרוחה לכל הרוחב. במקרה הזה זה לא רק הצוואה, גם שורת הפעולות שהיא עשתה, זאת אומרת, היא גם באה אלינו כגוף והזמינה וחתמה על מסמכים, לא בסמוך לצוואה, אלא במועד אחר לחלוטין של איזה שנה קודם לכן. היא גם הלכה ודיברה עם אנשים ממקורבים שלה, כך שהיו מספיק עדים שבאו ואמרו שלא רק שהיה רצון, היה רצון עקבי לאורך הרבה מאוד זמן, שבא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים שניתן היה להוכיח אותם באופן מאוד ישים. שזה בעצם חלק מהדברים שאני חושב שאנשים פחות מודעים אליהם, שבאמת זה שאמרתי לעצמי את זה, או זה שאמרתי פעם אחת למישהו, זה לא באמת מספיק חזק, כמו שאני עושה צוואה, ואם אני קיבלתי ייעוץ נכון, אולי עשיתי גם פעולות נוספות, שבאמת מאחדים את הנושא. כן. חושב שמבדים את הנושא הזה. אפילו במקרה מפורסם אחר של רונה רמון, היה מי שניסה להרער על הצוואה שלה, לא מישהו שקשור בכלל לצוואה ולתהליך, אלא אדם זר למשפחה שניסה לפנות לבגץ ולמנוע את שריפת גופתה, וגם הוא בעצם בית המשפט העליון בכלל לא הכיר בסמכותו, בזה שיש לו סמכות לפנות
לזכות העמידה שלו.
נכון. זה היה. לכן אני, הנושא הזה של באמת לוודא את הדברים, הוא נושא שאני כמי שחווה את זה מספיק פעמים מהצד של איך אנשים מנסים לערער על דברים שנראים mm-hmm. מובנים אליהם. אחד הדברים שבכלל קשה לאנשים לקבל, הרי גם לי באופן אישי יש צוואה, mm-hmm. ואני רוצה מתקעות, ההנחת יסוד שלי אומרת, שהילדים שלי יממשו את הצוואה, וכל מה שאמרתי להם גם בעל פה, בתנאים כאלה ואחרים, תרימו כוסית במקום ביום ההזכרה, ביום ההולדת שלי או דברים מהסוג הזה, ההנחת יסוד שלי אומרת שהילדים שלי אכן ירצו לממש את הצוואה ויממשו אותה, כי מערכת היחסים בינינו היא כזאת שאני לא מטיל לרגע ספק שמשהו יכול להשתנות. ואנחנו שוכחים שזה נכון ותקף לכאן ועכשיו. ומה יקרה עוד 5 שנים ועוד 15 שנה, ומה יקרה אם מישהו חוזר בתשובה או מתחתן עם חוזרת בתשובה, או דברים אחרים שפתאום משפיעים על הלך רוח ועל state of mind ועל מצוקות כלכליות שאנשים נקלעים אליהם ומשנות את דרך התגובה שלהם. אנחנו שוכחים שבמקרים כאלה זה קרה, וכמו שאמרת אני חושב בפרק הקודם, מסתכלים רגע בהיסטוריה של הפסיקה על צוואות, היא כל כך גדולה וכל כך רחבה שאין ספק ש וזה הכל קרה בתוך המשפחה, בניגוד למה שאנשים חשבו. ולכן בעיניי זה, הנושא של להביא את זה למודעות הוא מאוד מאוד חשוב. הייתי רוצה שתספר גם קצת בסיפור של אורי גלעדי המנוח.
מדברים על שנת 2016. נקלעתי לפוסט ברשת הפייסבוק שחיפשו עורך דין שיגיע בהתנדבות להוספיס בתל השומר. ונהניתי לקריאה, וחיברה אותי, כותבת הפוסט, חיברה אותי לעובדת הסוציאלית של ההוספיס, והגעתי להוספיס, ושם נדרשתי לערוך צוואה לאדם שרצה להוריש סירת דייג לבן שלו. הייתה שם איזושהי מורכבות משפטית שהתגברנו עליה, וערכתי לו צוואה. לאחר מכן, העובדת הסוציאלית סיפרה לי שיש עוד אדם שזקוק לשירותי כתיבת עריכת צוואה, וחיברה אותי לאורי גלעדי, זיכרונו לברכה. ביקשתי לפגוש אותו לבד בחדר. כל פעם שאני נדרש לפגוש מצווה, אני מבקש לעשות את זה ביחידות, בלי בני משפחה, בלי מקורבים, בלי חברים, אני והמצווה, או אני ו... והאדם אחד על אחד.
באמת יש מקרים כאלה שהרגשת בהטייה או בלחץ של בני משפחה על המצווה, או שהוא מרגיש פחות נוח רק מעצם היותם שם?
אני יכול לומר שהיו פעמים בהם הרגשתי שהמצווה מדבר אחרת לחלוטין בזמן שהוא איתי בארבע עיניים, לעומת המפגשים שהיו לי בנוכחות אשתו. אז כן, המפגש הוא מאוד חשוב גם על פי חוק וגם על פי הפסיקה. כמובן שלנהנים בצוואה על פי החוק אסור להיות נוכחים בעת עריכתה בחדר. אסור להם להיות מעורבים בשום צורה ודרך בעריכת הצוואה. בעניינו של אורי גלעדי, אני חוזר אליו, אורי היה איש מיוחד. הוא היה שונה בנוף. כל מי שהכיר אותו אמר שמדובר באיש נחמד מאוד, אך יחד עם זאת מעט מוזר. אמו הייתה מורה מיתולוגית בתל אביב, הייתה ידועה בדעותיה הסוציאליסטיות, סלש קומוניסטיות. כל תלמידיה מספרים על, גם על מורה יוצאת דופן שנתנה את כל כולה לתלמידיה, ואורי היה מחובר אליה ממש כל חייו, הוא חי איתה, אהב אותה מאוד, והיא הלכה לעולמה בשנת 2006, 10 שנים לפני מותו, ומיום לכתה אורי ככה לא מצא את עצמו בעולם הזה. התקשה מאוד לייצר קשרים חדשים ולייצר חברויות חדשות, ובאמת היחידות שהיו קרובות אליו על האדמות הן אותן סוחרות שלהן הוא ציווה את רכושו.
סוחרות שחיו בדירות שהיו בבעלותו.
נכון. בחלק מהדירות שהיו בבעלותו, לא בכולן, לא את כולן הוא הזכיר, כי הכסף והרכוש זה לא מה שהניע אותו בחיים. הייתה לו אהבה גדולה מאוד לחתולים, והוא דאג להכיל את כל חתולי הרחוב. מדובר ברחוב מיכל בתל אביב, למי שלא מכיר, רחוב במרכז תל אביב, שנראה כמו כפר קטן כזה, וברחוב מיכל 20 מתנוסס הבניין, אותו בניין מריבה, שאני ארחיב עליו בהמשך, ואורי שם היה מאכיל את החתולים, וכל חתולי האזור היו מגיעים אליו, והיו שניים חביבים עליו במיוחד, אפורי וג'ינג'י, ואותנו גידל במסירות, וכשאני הגעתי אליו, היו לו גם בקשות לגבי החתולים, עליהם אני אספר בהמשך, אבל עוד מילה אחת על אורי, אורי היה גאון. אורי היה דוקטורנט ללימודי צפון קוריאה, לא השלים את הדוקטורט שלו, והוא היה שחקן שחמט מדהים. עוד בחייו הקמנו את כל ספרי השחמט שלו, תרמנו למרכז השחמט בבאר שבע, ויש שם ספרייה על שמו בבאר שבע, ומי שמשחק מוזמן הספרייה לקרוא קצת על אורי ולראות את הספרים שהוא העביר לספרייה. ובגלל שהוא היה שחמטאי, אז משם הוא נתן הוראות שראו שני צעדים קדימה בצוואתו. זאת אומרת שהוא, בנוסף לכך שהוא העביר את הדירות לזוכות על פי הצוואה, לאותן בנות, הוא גם נתן הוראה מאוד מאוד מפורשת מי הוא לא רוצה שיהיה חלק בצוואתו, ואלה בני משפחתו.
זאת אומרת, זו נקודה מעניינת. זאת אומרת, אתה יכול בצוואה בעצם לא רק לכתוב מה אתה רוצה, אתה גם יכול להגיד מה אתה לא רוצה שיהיה, או מה הם החלופות במידה ודברים כאלה או אחרים יתרחשו.
נכון. שזה במקרה של אורי גלעדי, סעיף הזה שבו הוא הורה לי מפורשות, שהוא לא רוצה שלבני משפחה שלו, אם הוא טען שאין לו בני משפחה, כי הוא לא הכיר אף אחד מבני משפחתו, הם לא היו איתו בקשר במשך 50 השנה האחרונות לחייו, ואותם בני משפחה שהגיעו והתנגדו לצוואה, באו וטענו שלל טענות, כמו שבמקרה של מאי, מי שבוחר להתנגד לצוואה לא בוחר בשום אמצעי, ובטח לא בכבוד הנפטר, שאגב, מה שמנחה את בתי המשפט על שלל פסיקותיהם, מה שמוביל אותם זה רצון הנפטר. החקר שנעשה, חקר האמת, מנסה לברר מה היה רצון הנפטר, ואחד מהרצונות הבולטים ביותר של אורי היה שהוא ביקש שגם אם יתברר שיש לו בני משפחה, הוא לא רוצה לתת להם מאום מרכושם. ואמר את זה בצורה מאוד ברורה ונחרצת. זה לגבי העניין הזה, ואני רוצה לציין פה בסיפור של אורי גלעדי, שאחד הכלים שעזרו מאוד להעביר את הרצון שלו, היה צילום הצוואה בווידאו. צילום מעמד הקראת הצוואה בווידאו על ידי אחד העדים, ואני חושב שזה כלי שהיום לכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס, ואני חושב שזו חובה לצלם את מעמד הקראת הצוואה.
קודם כל, אבל כותבים את הצוואה בכתב. זאת אומרת, הצוואה, שאם אני מקליט עצמי בווידאו ומשאיר צוואה, היא לא תופסת בפני עצמה, אנחנו פשוט יוצרים חיזוק לצוואה שבכתב, על ידי זה שאני שכתבתי את הצוואה, או אני כעד לצוואה, קורא את הצוואה בקול רם בעיני מצלמה, או אפילו בנוכחות המצווה, כדי להראות שכולם הבינו ואנחנו יודעים על מה מדובר.
נכון מאוד, הדרישת הכתב לא מתייתרת, אלא זו באמת חיזוק נוסף ומשמעותי מאוד במקרים בהם מגיע מתנגד וטוען המנוח לא היה קשיר. ברגע שרואים בווידאו את המנוח מקריא את צוואתו ונותן אותו הוראותיו, ואני גם שאלתי מספר שאלות מקדימות על מנת להראות באמת יכולות קוגניטיביות ובאמת להראות ששיעורי מבין איפה הוא נמצא, זה מאוד עוזר אחר כך למומחה שבדרך כלל מתמנה על ידי בית המשפט על מנת לקרוא מסמכים רפואיים או במסגרת נסיבות לשאול עדים לגבי קשירותו של המצווה. ברגע שבית המשפט או כל העלמה רואים צוואת וידאו, את המנוח מקריא את צוואתו, אם אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים, צילום וידאו שווה הרבה יותר.
אני יכול להבין את זה, אבל באמת היה חשוב לי להבהיר שכדי שאנשים לא יעשו טעות ויחשבו שהם מקליטים את עצמם בווידאו ועושים סלפי, אז פתאום יש להם צוואה ביד, אלא זה באמת מהווה חיזוק רק לצוואה כתובה מסודרת, כפי שדיברנו בפרק הקודם.
נכון.
בוא נחזור טיפה לסיפור על אורי.
אז אורי, על פי פסק הדין האחרון שהתקבל בבית משפט השלום ב-18 ליוני 2019, על ידי השופטת קרן גיל, אורי גלעדי היה רווק ללא ילדים, שציווה בצוואתו את הדירות שבבעלותו לסוחרות שהתגררו בהן, והורה שקרובי משפחתו לא יזכו לכל חלק בעזבונו. קרובי משפחתו של אורי זכרונו לברכה, שלא היו עמו בקשר מעל 5 עשורים, התנגדו לקיום צוואתו משורה ארוכה של טעמים, ועתרו למתן צו ירושה על פי דין, לפיו הם יורשי עזבונו. למעשה, הגיעו מתנגדים, קרובי משפחה, שהם יורשים על פי דין, כן? כל קרוב משפחה הוא יורש על פי דין, ויש לו זכות להתנגד לצוואה. זה עניין שהוא על פי חוק במדינת ישראל. לדעתי יש לבחון את הנושא הזה שוב, כי הקלות הבלתי נסבלת להתנגד לקיום צוואה היום על ידי באמת שלל טענות, אני חושב שזה עניין שצריך להתייחס אליו המחוקק.
אם אותו אדם לא היה משאיר צוואה, אפילו במקרה של אורים, הוא לא היה משאיר צוואה מסודרת, הרי על פי חוק אותם קרובים רחוקים שהוא לא דיבר איתם 5 עשורים, עדיין היו אלה שמקבלים את רכושו.
נכון.
ואם החוק יקנה להם איזשהו מעמד בברירת מחדל, אז לא מן הראוי שיהיה להם את הזכות להגן עליו, על המעמד הזה?
אז אני חושב שראוי שתהיה להם את הזכות, על פי כמה מבחנים שהמחוקק צריך להעמיד. אני לא חושב שכל קרוב משפחה יכול להיות יורש. אני חושב שאם יש צוואה ברורה שבה המנוח מדיר את קרובי משפחתו מסיבותיו שלו, והצוואה הזו נכתבה בעדים, והצוואה הזו היא צוואה קשרה לכל דבר ולכל עניין, המחוקק צריך להתייחס לנושא הזה. הקלות שבה בני משפחה או מתנגדים לצוואות מגיעים לבתי המשפט, באמת מדובר בירושות של עם שווי כספי גבוה, והם גורמים לעינוי דין לזוכים על פי הצוואה, ויכולים למשוך דיונים כאלה במשך שנים שלמות. אנחנו מדברים על מנוח שהלך לעולמו בשנת 2016, ורק בשנת 2019 התקבלה הכרעה שאני חושב שבמסגרת הנסיבות של הצוואה הזו זה יחסית מהר. התקבל פסק דין בערכאה הראשונה, ויש להם את הזכות היום להגיש עירור ולהמשיך עם הסגה המשפטית הזו, שאני כאחד שהיה שם וראה את מעמד הצוואה, ובאמת גם השופטת היום, אנחנו יכולים להגיד בפה מלא, בית המשפט הבין שהצוואה הזו קשרה. אני רוצה לחדד רגע את סיפור ההתנגדות במקרה של אורי גלעדי. עם הגשת צו קיום הצוואה, מכיוון שהסיפור הזה היה בלב הברנג'ה התל אביבית, היה בו הרבה עניין, אתה יודע, עניינים צהובים, סוחרות שמקבלות דירות בעיר עם הסחירות הכי ככה במזרח התיכון, אז ייצר הרבה עניין, ויצא כתבה של ארי ליבסקר בכותרת, בעל הבית השתגע, שאני ממש התנגדתי לכותרת המזעזעת הזאת, כי לאחר מכן אותם מתנגדים טענו שאורי לא היה שפוי ולא היה קשיר לערוך את הצבא, כי לא אכפת להם גם לרמוס את כבודו אם הם כבר רוצים לרמוס את רצונותיו. אז בתחילה היו 22 מתנגדים, כשהראשונה מהם הגיעה מארצות הברית במיוחד על מנת להתנגד לצבא. אני לא חושב שהיא פגשה את אורי מעולם, והם שכרו את שירותיו של אחד מעורכי הדין, הוא אמנם קולגה והוא מוביל את התחום הזה בארץ, בועז קראוס, שקיבל את הייצוג. אני לא יודע מה היה באמת מנגנון שכר הטרחה, אבל ידוע שבועז הוא לא עורך דין זול, והוא מצדיק כמובן את המחיר שלו. ולאחר שהתמנה מומחה על ידי בית המשפט, כן, מובן, אני מדבר על 22 מתנגדים, התמנה מומחה על ידי בית המשפט, המומחה קבע באופן חד משמעי שהוא היה קשיר לערוך את הצבא, על סמך מסמכים רפואיים וגם על סמך הצילום הוידאו של הקראת, מעמד הקראת הצבא. ובאותו רגע שזו הייתה קביעת המומחה, בועז החליט באמת באצילות רבה לצאת מהייצוג, לחדול מייצוג המתנגדים, וייעץ להם להבנתי גם שיעשו אותו דבר. ויחד עם בועז, 11 מתנגדים נוספים יצאו מהסיפור, ונותרו 11 אמיצים שהמשיכו תהליך באמצעות עורך הדין אחרת. ובית המשפט פסק בערכת בית המשפט ענייני משפחה בתל אביב, השופטת פסקה להם הוצאות בסך 120 אלף שקלים.
וואה.
כן. עכשיו אתה אומר וואה, אבל מדובר ב-11 מתנגדים. זאת אומרת שהם אמורים לחלק את הסכום הזה בין כולם, ומתוך 120 אלף השקלים האלה, כיוון שבסיבוב השני אותה עורכת דין ערכה תיקון להתנגדות לצבא, הכניסה גם את האוספיס. וכנהנה, כי האוספיס, אוריו העביר לאוספיס, לא הרבה יודעים, רק מי שקרא את פסק הדין, אורי העביר לאוספיס 52 אלף שקלים. זה היה איזה פיקדון קדן שהיה לו בבנק, והוא עבור הטיפול המסור, הוא הבין באמת מה קורה באוספיס, מתוך השהות שם, והוא העביר 52 אלף שקלים לאוספיס, ואותם מתנגדים הכניסו את האוספיס להתנגדות שלהם לקיום צו קיום הצוואה, וטענו שלל טענות בגין האוספיס, המעורבות של האוספיס בעריכת הצוואה, וטענו לקנוניה בעני והצוות הרפואי של האוספיס יחד עם המשפחה, שלושתנו משולש זדוני ומתוחכם, רקחנו איזושהי תוכנית.
לא עוד קונספירציה לשמה.
אורה. יש הוראה שדווקא בצוואתו של אורי גלעדי, שאורי ביקש שבמידה ולאחת היורשות, ושם אגב הוא גם תיקן אותי בכתב ידו בצבא עצמה, במעמד ההקראה, הוא ביקש שבמידה ולאחת היורשות יוולד ילד, הן תקרנה לו על שמו של אורי. ובמידה ותהיה זו בת, הן תקרנה לו על שמה של אמו של אורי, רינה. עכשיו, זו הוראה מעניינת. כי הוא ביקש, אך לא התנה זאת בדבר, זאת אומרת, לא היה פה תנאי לחלוקה. ואני יכול לספר לך, אני לא יודע מתי זה ישודר, כי בינתיים פסק הדין הוא, פסק הדין שהתקבל בעניינו של אורי גלעדי, הוא עדיין לא חלוט, ניתן עוד להרער עליו, אבל אני יכול לספר לך שלשתיים מהיורשות, לאחת מהן נולד בן, היא קראה לו על שמו של אורי, קוראים לו אורי, ולשנייה נולדה בת, והיא קראה לה על שמה של אמו של אורי. כמו שאמרתי, לגבי התנאיה של חלוקה של נכס, ניתן תמיד לרשום הערה בטאבו, בלשכת רישום המקרקעין, הערה בדבר הגבלה בהעברה או על פי סי, הערה 126, הערת הזרה על פי סעיף 126, והוראות לגבי נתינת שמות או שמירה על חתולים, כאן זה הופך להיות קצת יותר מורכב.
כברירת מחדל מובן מאליו שבעצם מה שאנחנו אומרים, שאם הבקשה הייתה בקשה חד פעמית, כמו שאתה אומר, אני יודע שאותה יורשת בהיריון, אני יכול לדעת בטווח של חצי שנה, שנה, תשעה חודשים גג, באמת שיוולד לילד או ילדה, ואז אני יכול לראות באמת אם קרה המקרה, ואני יכול להישאר בתור מנהל עיזבון, או מי שאחראי על הפיקוח, באיזושהי נקודת זמן בשביל לבדוק את זה, או אם ביקשו את צרפת הגופה, או אם ביקשו משהו שהוא באמת נקודתי, שמאוד קל לבדוק אם הוא יושם או לא, ובמקרים שבהם הבקשה היא ארוכת שנים, יש הרבה יותר קושי ביישום.
נכון.
אני שמח שבינתיים פחות הדברים נגמרו כפי שאמור להיסגר לפי הצוואה. רז, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה גם לצוות עושים היסטוריה, לאיתמר סוויצה, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. אתם מוזמנים לאתר הבית של עלי שלכת או דף הפייסבוק שלה ללמוד עוד על הנושא. אתם יכולים לכתוב עלי שלכת.co.il או להקליד עלי שלכת בעברית ושפת גופות, תגיעו בקלות לאתר. נתראה בפעם הבאה.